Брухота Ботли, подкаст Стат Хашува. Перек 25, והוא נקרא משבר האמונה. אם נדבר על משבר האמונה גם בצורה פילוסופית, ננסה להבין מה זה, באיזה תחומים, איך מתמודדים, מה עושים, ואני גם אספר איך אני התמודדתי ברמה האישית עם משבר האמונה שחוויתי ממש בתקופה האחרונה. מה זה משבר האמונה? נתחיל מזה שהמילה משבר היא בדרך כלל מתקבלת כמשהו שלילי. אנחנו ישר נסגרים, משבר זה משהו לא טוב, משבר זה משהו כואב, אבל משבר זה גם משהו מאוד חשוב, כן? כי אם משהו כבר לא רלוונטי לי, הגיע הזמן שזה יישבר ויצא מהחיים שלי, כי אני בעצמי לא הצלחתי לשחרר את זה, לא הצלחתי ללכת ממקום שלא טוב לי בו. אבל בואו נחזור רגע למושג משבר האמונה, והוא אומר שיש לנו קונפליקט פנימי לגבי משהו שהיה במערכת הערכים שלנו. נגיד אני מאמינה במשהו, ואני באמת מסורה לזה, אני משתמשת בזה, אני חווה את זה, ואז מתגנבת לראש שלי שאלה, האם זה אמיתי? האם אני בטוחה בזה? פתאום יש התנגדות, לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה להמשיך עם זה. משבר האמונה יכול לקרות בכל תחום. זה יכול להיות באמונה, אמונה דתית, פיקפוק, האם אלוהים קיים, האם האמונה שלי, הדת שלי, היא אמיתית, היא נכונה, האם שווה בכלל להאמין בזה. יכול להיות בזוגיות. האם אני רוצה להיות עם הבן זוג הזה, האם הזוגיות הזאת היא טובה לי, האם אני בכלל מתאימה לזוגיות. יכול להיות בעסק, בעבודה, במשהו שאנחנו יוצרים. יכול להיות משבר אמונה אפילו באמונות בסיסיות, נגיד ילדה גדלה עם ערכים של בית, את צריכה להתחתן, את צריכה להביא ילדים, ובאמת ילדה הופכת להיות נערה, הופכת להיות אישה, והיא מאמינה בצורה עיוורת, טבעית, שהיא הולכת להתחתן ולהביא ילדים, ופתאום יום אחד יכולה להיות שאלה, האם אני באמת רוצה להביא ילדים? האם אני באמת רוצה להיות אימא? וזו שאלה שעולה בפני הרבה נשים, במיוחד היום בעידן המודעות, וזה גם סוג של משבר האמונה. אז כמו שאמרנו, משבר אמונה יכול לקרות בכל תחום, זה איזשהו פיקפוק במשהו האמנו בו עד עכשיו. בשביל מה אנחנו צריכים את המשברים האלה? למה חשוב שהם יקרו? קודם כל אני אגיד שמשבר אמונה זה לא רע. זו הזדמנות לבדוק מחדש את מערכת הערכים שלנו. וזה אומר שאם קורה לי עכשיו משבר אמונה בכל דבר בעולם הזה, אני צריכה לראות בעקבות מה זה הגיע. לפעמים משבר האמונה מגיע מתוך אכזבה גדולה. נגיד בן אדם שומר מצוות דתיות, ואז קורה שהילד שלו חולה, ומתחיל משבר האמונה. בן אדם אומר, אני האמנתי בך אלוהים, אני שמרתי את כל המצוות, נוח לי, לא נוח לי, אני שמרתי, אני התפללתי, ובסוף הילד שלי חולה. כאילו, הנה, יש לי פה שכן, הוא גונב, הוא מניאק לאשתו, ואצלו זה לא קורה, והילד שלי, הטהור, הטוב, הנה הוא חולה. אז משבר האמונה יכול לקרות בעקבות זה. משבר האמונה יכול לקרות בעקבות פשוט תקופה משעממת או תקופה רגילה, תקופה שבה אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו היינו רוצים לקבל. נגיד בן אדם עושה מדיטציות לזימון שפע, לזימון זוגיות, והוא מקבל איזה שהם דברים, פה הטבה, שם היכרות, ואז מגיעה תקופה של שקט, של פתאום המדיטציות לא עובדות, פתאום הן לא מזמנות שום דבר. יכול לקרות סתם מתוך מודעות מסוימת. בן אדם קרא ספר, ניהל שיחה, ופתאום יש פיקפוק, כי יש טיעונים שככה מערערים אותו. משבר אמונה הוא עוזר לנו באמת לבדוק מחדש את כל מה שאנחנו מאמינים בו ולקבל החלטה. האם אני רוצה להמשיך להאמין בזה או שאני רוצה לסיים עם זה? בזוגיות יכול להיות שאני כרגע נאחזת באיזושהי זוגיות בגלל ילדים, בגלל שאנחנו כבר המון שנים ביחד, בגלל המשכנתה, ואני שם, אני נאחזת בזה מאוד חזק בקשר הזה, ואז אני שואלת את עצמי, האם אני רוצה להמשיך להיאחז בזה? האם זה עושה לי טוב? יכול להיות שתהיה תשובה, כן, אני רוצה להיות בקשר הזה, וזה יקרה מתוך מודעות מסוימת, ואז יש אנרגיה וכוחות לעבוד על הקשר, להתגבר על כל מיני אתגרים, ללכת לטיפול, לתקשר טוב יותר. פתאום יש גל חדש של עניין אחד בשני, כי זו החלטה מודעת, אני רוצה להיות בקשר הזה. אבל לפעמים התשובה היא לא, ובן אדם אומר, אני לא רוצה להיות בקשר הזה. אני מבין שאני האמנתי שצריך להיאחז בזוגיות בגלל ילדים, בגלל חובות, בגלל שאנחנו ביחד המון שנים, בגלל פחד מבדידות, אבל ככה בן אדם מונע מעצמו למצוא קשר שהוא יהיה מאושר בו, שהוא יאהב, שהוא יהיה אהוב. מבחינת עבודות, מבחינת פרויקטים, אני יכולה להגיד שברמה המקצועית היה לי משבר האמונה כמעט, לא כמעט, היה לי משבר האמונה בכל דבר שיצרתי, בכל פרויקט, בכל כלי, בכל תהליך שלמדתי. היה שלב שבו היה לי משבר האמונה ואני אמרתי, כנראה שכל זה בולשיט, כנראה שאין בזה באמת איזשהו משהו חזק כמו שראיתי עד עכשיו. ואז הייתי צריכה לבדוק מה קורה עם זה מעכשיו. האם תיווצר כאן אמונה חדשה? האם אני אבחר בכלי הזה או שאני אוותר על זה? יש תהליכים שבאמת ויתרתי עליהם, יש טכניקות מסוימות, כלים מסוימים, שאני אמרתי, זה לא מתאים לי. זהו, משהו שם קרה, לא רוצה לעסוק בזה יותר. אבל רוב הפרויקטים שלי, הם קיבלו את האמונה שלי, אבל אמונה אמיתית. לא ציפייה, לא דרישה למשהו, לא התנסות, אלא באמת אמונה של זהו, עכשיו אני בטוחה לא ברמת המוח, לא ברמת האמוציות, אלא עם כל תא בגוף שלי. אני יודעת שזה תהליך שעוזר, זה תהליך שיש לי הסברים מה טוב שם, איך זה יכול לעזור, למה אני בוחרת בכלי הזה. המשבר האמונה שלי היה בתקופה האחרונה זה משבר האמונה ברוחניות. אני שמתי לב שבתור בן אדם שכבר כמה שנים כל בוקר עושה מדיטציה וכותב ביומן, הייתה לי תקופה של יותר מחודש לדעתי שלא עשיתי מדיטציות, לא כתבתי ביומן, לא עשיתי את הפרקטיקות, את הטקסים, בואו נגיד, הרגילים שאני עושה בדרך כלל, והתחלתי לפקפק. בזימון מציאות, ביקום, באלוהים. אני לא הפסקתי להאמין, וכאן נקודה חשובה. הייתה בי הרבה התנגדות. היה מעצבן להגיד, יקום אוהב אותי, יקום ידאג לי, הכל יסתדר. לא רציתי לעשות את זה. אני פקפקתי נגיד, כל מה שקשור למחשבה יוצרת מציאות. ויותר התחברתי לעולם הפרקטי. אני לא ראיתי את המשבר הזה כמשהו רע. אני ראיתי שם נקודה לצמיחה, כי אם אני הפסקתי לעשות מדיטציות אחרי ששנים עשיתי מדיטציות, זה אומר שיש לי הזדמנות לקבל החלטה מודעת. האם אני רוצה להמשיך את מדיטציות? האם אני יכולה למצוא את הערך האמיתי שלהם? או שלהגיד, אוקיי, עשיתי מדיטציות כדי לקבל מזה משהו, כדי לקבל שפע, כדי לקבל הזדמנות לעשות ויזואליזציה למשהו שבא לי, למשהו שאני לא יודעת איך להשיג, ואומרים שמדיטציה עוזרת להשיג את זה, ואז זה לא באמת כנה. זה אומר שעשיתי מדיטציות לא מתוך אמונה במדיטציה, אלא מתוך רצון למשהו. כן? גנבתי אנרגיה מסוימת. וכשאני יצאתי מהמשבר הזה בצורה מודעת, בלי לזרז את עצמי, בלי לנסות לנווט את עצמי לאיזשהו כיוון. לא ניסיתי להגדיר לעצמי, אוקיי, המשבר שלך צריך להיגמר בזה שאת שוב תחזרי למדיטציות, שוב תחזרי לתהליכים מסוימים. לא, לא נתתי לעצמי אף הגדרה, אף כיוון, חוץ מזה שאני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה להרגיש שלווה, אני רוצה שיהיה לי בטוח מבפנים. כן, ביטחון פנימי. יכול להיות שאין ביטחון חיצוני, יכולים להיות כל מיני תנאים בחיים, אבל שבפנים אני אהיה יותר יציבה. וצריך לזכור שבן אדם יכול לחיות בשני מסלולים. המסלול הדפולטי שיש ברובנו, כן, הברירת מחדל, זה אנטרופיה מסוימת. בעצם אנחנו מנסים להימנע מכאב ולהשיג כמה שיותר הנאה. וככה בן אדם חי, בורח ממשהו שלא נעים לו, כן? לא נעים לי לעשות סקווטים כי אז כואבים לי השרירים, אבל מאוד נעים לי לאכול שוקולד כי אז אני מרגישה טוב. וזה מה שבן אדם עושה, רץ משוקולד להימנע מסקווטים. אפילו כשלבן אדם פתאום יש כאבי ברכיים, בעיות בגב, והוא לא יכול לעשות את הסקווטים, רוב הסיכויים זו פסיכוסומטיקה כי הוא מנסה להימנע מכאב, מאי נוחות. שם אין צמיחה בוודאות, זה רק לשרוד את הקיום שלנו. ויש את המסלול של אבולוציה, זה כשאני יודעת שאני בעלייה, ואף עלייה לא תהיה חלקה ונעימה ורק כיפית ומלאה בשוקולדים. אנחנו נצטרך להיפגש עם הימנעות מהנאה רגעית וכניסה יזומה לאי נוחות, לכאב מסוים, כי זו יציאה מסביבת הנוחות. ואני החלטתי שאת המשברים שלי, משברי אמונה, אני לוקחת לאבולוציה, ואני בודקת איך אני צומחת מהדבר הזה. אני חזרתי לעשות מדיטציות מתוך בחירה, מתוך זה שהבנתי שא', זה משהו שחסר לי, זה משקיט את המוח, זה עוזר לי לדייק מה אני רוצה, מה אני מרגישה, זה עוזר לי לנהל שיח פנימי עם עצמי. אני חזרתי לכתוב ביומן כי הרגשתי שזה יותר מדייק אותי, שזה יותר, שזה כלי בכללי, אני בן אדם של כתיבה, והכתיבה בבוקר, בין אם אלה הוקרות תודה, בין אם זה סתם כתיבה אינטואיטיבית, בין אם זה דיוק, דברים שאני רוצה וצריכה, אז זה מה שעוזר לי לראות את החיים שלי בצורה פחות כאוטית, פחות מבולגנת. ואני בן אדם שמאוד אוהב תרשימים, טבלאות, שאוהב סדר מהבחינה הזאת. אז ככה כתיבה באמת עושה לי טוב. אני בחרתי בכלים האלה בצורה בלי ציפיות, בלי איזושהי תלות, בלי איזשהם פתחים לאכזבות, כן? הכתיבה תאכזב אותי, או מדיטציה לא תביא לי את מה שאני רוצה. עכשיו אין את זה, כי יש אמונה שאני בחרתי בה. וככה זה בהכל, בין אם זה במערכות יחסים, בין אם זה במקצוע, במקומות שאני בוחרת לגור בהם, באורח החיים. היה לי לא פעם משבר אמונה בחיי נוודות, כן? כמה חיי נוודות תורמים עכשיו לאבולוציה שלי, או של אנטרופיה, או של הישרדות מסוימת. וזו נקודה מאוד חשובה, כי בשלב מסוים, במשך 3 שנים, זה באמת היה משהו שתרם לאבולוציה. צמחתי. בתקופה האחרונה הבנתי שזה כבר לא מקדם לאבולוציה, ופה אני לרגע נעצרתי. עכשיו אני גרה באותו מקום כבר כמה חודשים טובים. אם בהמשך דברים ישתנו ואני עוד פעם אתחיל לפקפק במה שאני מאמינה בו כרגע, מעולה, אני אעשה חושבים מחדש. משבר האמונה יכול להיות גם באיש מקצוע שאנחנו עובדים איתו, נגיד במטפל, בדיאטן, ברופא, במורה, במדריך. את הולכת לאיזשהו איש מקצוע ואז פתאום את מתחילה לפקפק. כמה הוא באמת עוזר לי, כמה הוא באמת רלוונטי לי, כמה הערכים שלנו תואמים. ואז אם את חוזרת אליו, את חוזרת כבר עם גישה חדשה לגמרי. חוזרת אליו לא כי בוא תציל אותי, בוא תעזור לי, בוא תיתן לי כדור פלא, אלא מתוך רצון לשיתוף פעולה עם הבן אדם הזה ספציפית. וזו חוויה מדהימה, כי אני בתור מטפלת יכולה להעיד שכן, יש אנשים שבאים מתוך בואי תצילי אותי, אני רוצה חיים כמו שלך, למרות שלא כולם באותו שלב יודעים מה קורה באמת בחיים שלי. הם יודעים כמה חלקים שהם תפסו נגיד באינסטגרם, ואז הם משלימים את הפאזל עם מה שבא להם, הם פשוט משלימים את התמונה בלי לדעת האם זה אמת או לא. וככה אנחנו עושים גם עם בני זוג, אנחנו מכירים מישהו, יודעים עליו קצת, ומשלימים את השאר עם הפנטזיה שלנו. ואז מגיע שלב האכזבות, ואז מגיע שלב משבר האמונה. ואם בן אדם מספיק בוגר, אז הוא יבודד את החלקים שהוא השלים, יישאר עם העובדות הקיימות, ויבדוק עם עצמו האם זה משהו שאני רוצה לשתף איתו פעולה. משבר האמונה זה לא משהו שצריך להציל ממנו. ואני סיפרתי את זה גם בלייב באינסטגרם, שכשאני שיתפתי אנשים בזה שאני חווה משבר האמונה, פתאום התחילו לכתוב לי, מסכנה, ומאחלת לך שתעברי את זה כבר, ושולחת לך תפילות, ובריאות, וטה-טה-טה. ואני ישבתי ואמרתי, למה לאנשים כל כך לא נעים כשמישהו חווה משבר אמונה? הרי זה לא משהו רע. אני לא בבעיה, לא בצרה, אני לא חולה. למה לשלוח לי תפילות אם אני לא חולה? כשבן אדם חווה משבר האמונה, הכל תקין איתו. הכל בסדר איתו. פשוט כרגע הוא בתקופה שבה יש לו קונפליקט פנימי לגבי משהו שבעבר לא היה שם קונפליקט פנימי. וזהו. כמובן שיש את המקרים הקשים כשמשבר האמונה מגיע בעקבות משבר בחיים, וזה מה שאמרתי לפני זה. לגבי נגיד אם ילד חולה או לוקחים מאיתנו משהו שאנחנו רוצים. אני מכירה לא מעט סיפורים ואני בעצמי חוויתי אותם כשלקחו ממני משהו מאוד מאוד חשוב, כשהייתי במשבר בחיים, ורק אחרי הרבה מאוד זמן הבנתי שהמשבר הזה זו הייתה ברכה הכי טובה שיש. מאוד קשה להאמין באלוהים, ביקום שאוהב אותנו, שהוא נדיב, כשאנחנו חווים קושי כזה. אבל זו ההזדמנות שלנו. זו ההזדמנות לבדוק מה אנחנו רוצים, מתכננים לעשות עם האמונה שלנו, האם האמנו באלוהים רק בשביל לקבל משהו, לקבל איזושהי הגנה, לקבל איזושהי חסות, וזו גישה די אינפנטילית. כי אלוהים הוא לא שופט, הוא לא שופט מי טוב, מי רע, למי אני אתן איזה שהם בעיות, למי לא. לכל אחד מאיתנו יש מסע חיים, יש שיעורי חיים שהוא צריך לעבור, יש ניסיון חיים שהוא צריך לחוות. אני, נגיד לי, אחד השיעורים הגדולים זה חרדות נטישה, זה פחד מתחייה, זה כל הסיפור הזה. אני יכולה להגיד שכל הבני זוג שנטשו סלש דחו, הם לא היו עונש, הם היו תרגול, הם היו משהו שהייתי צריכה להיפגש איתו כדי להגיע נגיד לטיפול, כדי להגיע לטיפול של הנפש שלי, של הילדה הפנימית, ולאט לאט, ולפעמים זה באמת לאט, להתחיל לרפא את החלק הזה. ואז להגיב בצורה שונה לסיטואציות מסוג זה. אני מאחלת לכם, למי שחווה, יחווה את משבר האמונה, להתחיל לראות אותו עם כמה שפחות דרמה, עם כמה שפחות אמוציות של אוי ואבוי משהו נורא קורה, אלא עם ראש פתוח ובצורת מתבונן. אני מתבוננת. מה אני מרגישה עכשיו, ומה אני מרגישה פה, ואיך אני מתנגדת, ואיך אני מורדת, ומה אני עושה. וכשאנחנו מתבוננים, זה באמת נהיה תהליך מאוד מעניין, ואנחנו לומדים על עצמנו דברים חדשים, אנחנו לומדים על התגובות שלנו, על החיים שלנו, וזה תהליך רציני של מודעות. מודעות עצמית, מודעות לחיים שלנו, זו בגרות מסוימת, וזה כמה שפחות מסקנות. אני לא אתן לכם תרגילים ממש Практим их лицет ми мажбера мона ки помече ен по таргиль, коль таргиль у яхни сатану леку вся, кен запидю как кадура зе кмо пластер. А не асимо шов пластер, и ели кца товютер, запидю кма сигнончель ли манамики эвля агия лехана а. Они хуя логичек, ше они... Матай калатати, ше итхальти лицет ми мажбера мона, ше ли? זה ביום שבו הרגשתי שיש לי אנרגיה לעשות עכשיו את כל התרגילים, נגיד תרגיל גלגל איזון, שבו אני עשיתי ככה גלגל שכולל את כל התחומים החשובים בחיי, ואני נתתי הערכה מה מצבם כרגע, מה יכול לשפר אותם, בניתי איזושהי תוכנית, מה אני רוצה לעשות, למה לתת פריוריטי בחיים שלי, למה אני רוצה לתת ככה מקום גדול, מקום מאוד דומיננטי בחיים, וזה מה שנתן לי ככה איתות שהכל בסדר. אנחנו יוצאים מזה, אנחנו עכשיו מנווטים את האנרגיה לדברים שתקופה לא עסקתי בהם. והרי אם במשך נגיד חודש וחצי אני התרחקתי מרוחניות כי היה לי משבר האמונה, אז התפנה לי מקום מסוים לאנרגיה מסוימת, כן, התפנתה לי אנרגיה. מה עשיתי איתה? אני השקעתי אותה במנוחה, אני הייתי במקביל בחופשה, במקביל אני הייתי באמת הייתה לי תקופה מאוד אינטנסיבית, נסיעות, שיפוצים בבית, אני חקרתי מה מעניין אותי, במה אני רוצה לעסוק יותר, מה ללמוד, התחלתי להתמקד יותר בגוף הפיזי שלי, ונגיד זה אחד המשפטים שאני כתבתי לעצמי, המשבר האמונה שלי הוא משבר אמונה ברוחניות, בעיקר כדי שאני אתן יותר תשומת לב לחומריות, לגוף שלי, לבית שלי, לדברים החומריים שיש. וזה מעולה. זה נתן לי את ההזדמנות ללמוד להרגיש דברים בצורה חדשה, לקבל החלטות מסוימות. אני יכולה להגיד שהמשקל שלי התחיל לרדת, פתאום הבית שלי התעצב, עשיתי איזה שהם שינויים. אז זה מדהים. בסופו של דבר, אם אני לוקחת את החודש וחצי של המשבר, יצא לי המון צמיחה ממנו. ברור שיש דברים שצריך עוד, לא הייתי אומרת לתקן, אבל לסדר. אחרי המשבר הזה, כמו נגיד הרגל הזה של לעשות את המדיטציות, לכתוב, לפנות לזה זמן, לשים את הטלפון בצד בצורה מודעת, אבל עכשיו זה קל יותר, כי שוב, זה מגיע מתוך בחירה, זה מגיע מתוך החלטה מסוימת. אז כשיש לנו משבר אמונה, אני ממליצה גם לדבר על זה עם מישהו, אבל לא כדי שיעזרו לכם להתגבר עליו, לא כדי שיעזרו לכם לעבור אותו, להימנע ממנו, אלא כדי להרגיש אותו, כדי לדון בנושאים, כדי להעלות שאלות נוספות, כי בכל משבר יש שאלות. שאלות עוזרות למצוא תשובות, ותשובות עוזרות לנו לקבל החלטות. לכן שיחה עם איש חכם, עם מטפל, עם איש שאנחנו מגדירים פחות חכם, אבל יש לו גם דעה, ויכול להיות שאנחנו נגלה בסוף שהוא מאוד חכם, ככה לפקפק בכל אמונה שיש לנו. הרי גם שאנחנו מגדירים מי חכם ומי טיפש, זו אמונה. אני מאמינה שכל אחד יכול להיות חכם מאיתנו במשהו וטיפש מאיתנו במשהו. ככה זה עובד. אנחנו לא יכולים להיות גאונים בהכל או טיפשים בהכל. לכל אחד יש ניסיון שונה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם, קואוצ' אנסטסיה שמיט. אני מקווה שהרגעתי אתכם קצת, שמשבר אמונה זה לא משהו נורא ואין טעם לברוח מזה, אלא זו הזדמנות לצמיחה. אני מאחלת לכם הרבה כוחות כדי להפסיק לברוח מכאב, מאי נוחות, ולהיות מספיק חזקים כדי לעמוד בפיתוי של הנאות רגעיות, וכמובן הרבה חקר עצמי, הרבה היכרות עצמית, הרבה חיבור לעצמך, אהבה, כבוד, הערכה, כי כרגיל אני רוצה להזכיר, את חשובה.